טוב, צהריים טובים. אנחנו כבר באור של השבת, בעזרת השם, ומתכנסים ללמוד כאן דברים נפלאים של אדמו"ר הזקן מספר תורה אור לפרשה. והיום יש פה חלק מתורה יותר ארוכה, יש כאן דפים. הבאתי מספיק דפים לדעתי, חשוב שיהיה לכם דפים כי קצת צריך לתפוס ראש פה. בכבוד, נושב פה. היום יש לנו דוגמה בתורה הזאת, דוגמה נפלאה לאופן שבו נולדת תורה, רעיון הכוונה, מתוך קריאה, כמעט הייתי אומר מחתרתית או חתרנית משהו, של הפסוקים. בסדר? של הפסוקים, פסוקי הפתיחה של הפרשה. איך מתחילה הפרשה? מדבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני, אומר שעסקנו את זה השבוע, כן? אלוהים זה הטבע, אני הסתתרתי עד עכשיו, אבל אני גם י' כבב כי אני הוויה, אני הולך להתגלות ולהוות את כל המציאות. וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, כן? י' כבב כי לא... ואז מתחילה סדרת הבטחות, לכן על זה הדרך. אז... אני צריך מתנך. אדמור הזקן, תכף נראה את פסוקי הפתיחה פה, הוא הוא קורא את הפסוק הזה בצורה כפולה, כי המילה וערה היא גם מילת עבר וגם מילת עתיד. נכון? וערה פשט זה בעבר, אבל וערה גם בגלל וו ההיפוך יכול להיות שאני אראה בעתיד. אז זה פסוק שמדבר על עבר ועתיד באותו פסוק. בסדר? אני אראה אליך בעתיד. או אראה אליך בעתיד, כן? זה אפשרות אחת. והמילה אל שדי, תתפלאו, כן? מזכירה לאדמור הזקן, הנקה. כן? הנקה, הנקה. דדים, כן? שדי, שמניקים, האישה מניקה. כלומר, אני נגליתי לעבוד באל שדאי, כאילו בסוג של הנקה, ועכשיו אני הולך להתגלות בצורה אחרת. אז אני כרגע מניח את המבנה. מהו המבנה? המבנה הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני התגליתי לעבוד בעבר, בצורה של מזכירה הנקה, ואני אתגלה לבנים בעתיד באותה צורה. באמצע אני אנסה להבין מה היה, באמצע יש איזה גלות. אבל היה משהו ויהיה משהו, והמשהו הזה, אדמור הזקן אומר, הוא לקוח מעולמות הלידה והענקה. איפה מתוארת יציאת מצרים כלידה? יחזקאל. אומר לנו רבי חיים, יחזקאל, תזיין. זה לידה? זה המהר"ל אומר, המדרש אומר, כמו ההוא שמושך את העובר מתוך הפרה. אבל בפשט, פסוקים, אז רבי חיים דקר את הנקודה, אז הרווחנו, יחזקאל ט"ז, התכוונת להגיד? התכוונת. קודם כל כבר שמת אותנו ביחזקאל. מפה להגיד שזה ט"ז זה לא כזה חוכמה. אז אומר הנביא יחזקאל, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם הודה את ירושלים את תועבותיה, חלילה, חס ושלום. אתם זוכרים, זה היה השבת, השנה. היה, שנה שעברה, תשפ"ד. היה פעמיים, קראנו פעמיים את אותה הפטרה, כדי לא לקרוא את ההפטרה הזאת. לא רוצים להודיע את ירושלים את תועבותיה, נכון? לא. ומישהו סיפר לי, לא זוכר מי סיפר לי, אבל סיפר לי על הרב הדרי, שהיה אדם תמיד חכם מאוד נעים ומתון, שזה אחד הדברים שהוא... והוא היה באיזה בית כנסת וניסו לקרוא את ההפטרה הזאת והוא שום פנים באופן לא הסכים, פשוט לא נתן לזה לקרות. מי זה ירושלים לא צריך להודיע את שבחיה, לא חלילה את ההפך. טוב, אבל אז הממשיך הנביא ואמר, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני אביך האמורי בימיך החיתית ומולדותייך ביום הולדת אותך. מתואר כאן ממש יום לידה, לא קראת שרך, שרך זה חבל הטבור, ובמים לא רוחצת למשעי ואומלח, לא אומלחת, ואוכתל לא חוטלת. הם היו כנראה עוטפים את התינוקות באיזה... איך? לא, אני מדבר על ההומלח, מה זה להמליח? מה, מה עשו? מולחים את התינוקות? מה, מלח ממש כאילו? ואז מה, חריף, ואז אוכלים, מה? לא, אבל למה עושים את זה? למה עושים את זה? תראה, זה הוריד את הוורניקס כאילו, הבנתי. כן, אז מה? אז הנביא אומר את זה, את כל זה לא עשו לך, לא עשו לך, כשנולדת. לא חסה עלייך עין, לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלחי אל פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ועבור עלייך, וערך, מתבוססת בדמייך, וזה כולם מכירים את הפסוק, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, רבבה כצמח הסדן תתיך, ואת בתירבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכון הוא שערך צימח. אז זה מכאן לקוח, אל שדי וכולי. אל שדי כאילו אל שמניק. אתם יודעים, אל תהיו את זה. הגמרא אומרת, נכון, המדרש אומר, שני שדייך כי שני אופרים תואמי צביעה הרואים בשושנים, שני שדייך זה משה ואהרון. כך הם אומרים, שמניקים את עם ישראל. אז בעבור עלייך וערך, והנך עיתך עד דודים, והאפרוס כנפי עלייך, הוא מתאר פה גם את החתונה שלה. אבל, לפני, אבל אז הוא חוזר ללידה, והרחצך במים, והשטוף דמייך מעלייך, והסוחך בשמן, והלבישך רקמה, והנעלך תחש, והחבשך בשש, והחסך משי, וכו' וכו'. אז כאן זה פרק מפורש שמדבר על יציאת מצרים כלידה. זה אומר שגלות מצרים הייתה עיבור, אנחנו נולדים מחדש, וכשאנחנו נולדים, אנחנו נזכרים במשהו שהיה לפני העיבור, שנקרא אברהם, יצחק ויעקב. וערה אל אברהם, יצחק ויעקב בעבר, וערה אליהם בעתיד, אל שדי פה, אל שדי שם, ובאמצע הייתה גלות. מה העניין פה? זה רק המבנה, כדי להבין, קצת תיכנס פתימה לדרשה. אז בואו ניכנס, זה הדרשה הראשונה בתורה האור לפרשה שלנו. אומר אדמור הזקן, וערה אל אברהם, אל יצחק וליעקב, אל שדי, ושמי הוויה, לא נודעתי להם. הנה וערה, יש בו שני פירושים. אחד לשון עבר, שמתגלה לאבות, והשני, לשון עתיד, שהוא לשון, לשון הווה שתמיד. עתיד זה כאילו, מה שאומרים באנגלית, present progressive, כן, הווה מתמשך. והראה כל הזמן. לשון הווה שתמיד יש בחינה זו בכל זמן, בכל אדם. יפה. ואז הוא אומר כך, כי הנה אין קוראים לאבות אלא שלושה. בעניין, שבחינת האבות היא ירושה לבניהם אחריהם, בכל דור ודור, לכל אחד לפום שיעור הדילי, ולכן אומרים אלוהי אבותינו לאברהם, אלוהי יצחק וליעקב. על שאר בחינות ומעלת הצדיקים, תגון השבטים, ראובן, שמעון ולוי, שהם ודאי בחינות אורות עליונים, יש לך אדם שאין בו כלל בחינות ומדרגות אלו, מה שאין כן בחינת האבות, צריך להיות בכל אדם שהם שורש ומקור כל נשמות ישראל, זה חשוב מאוד. זו הגדרה סופר חשובה. אנחנו מתחילים כל תפילה בברכת האבות, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק וליעקב. למה צריך להגיד את זה? אני יודע, אברהם, יצחק וליעקב, האבות שלנו. אנחנו לא אומרים את זה בתור ידיעה היסטורית או כרונולוגית, אלא כמו בגנטיקה, יש לנו תכונות גנטיות, שקיבלנו מהאבות. לפעמים זה צבע עיניים, לפעמים זה גודל האף, גודל האוזניים, זה כאילו עובר אליך. נכון? ו...
שייכות.
שייכות. היה לנו... מה זה? להתחבר. כן. להתחבר באיזה אופן. אז אתה יכול להגיד, היו דמויות כאלו, היו פעם אבות, ואני לומד עליהם וכל זה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד, לא. היו דמויות כאלו, ואני יורש אותם. התכונות שלהם נמצאות בי. בצורה של ירושה. בדיוק כמו ש... אנחנו דומים גנטית לאבותינו, יש כל מיני תופעות, לפעמים זה מדלג דור, ואתה רואה שהנכד לא דומה לאבא, אבל הוא מאוד דומה לסבא. אבל אם היינו צריכים להעמיד כאן, אחד מעל השני, 100 דורות למעלה, היינו רואים שזה דומה. הבן דומה לה, שזה קווה דמיון, בסוף אתה תראה, גם תלך ב-100 דורות, אתה תראה שיש כאן דמיון, קווה דמיון, ברמה הגופנית, גם ברמה הרוחנית. אבותינו צרבו בתוכנו את ה... תכונות הרוחניות, וזה נמצא אצלנו בירושה. אני אתן דוגמה אחת, יש הרבה דוגמאות, לדוגמה עקדת יצחק. בעקדת יצחק, אברהם התנסה ללכת אחרי דבר השם, למרות שהוא לא מבין אותו ולא מזדהה איתו. קיבל ציווי שהוא לא הזדהה איתו, הלך, זה נקרא יראה. יראת השם. זה צרב בתוך עם ישראל את היכולת ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בתקופות לא מובנות. כמו 2000 שנות גלות. אתה אומר, שנה הבאה בירושלים הבנויה וכל הדברים האלו, וזה נראה לא ריאלי לגמרי. אם אתה מתנהג בצורה ריאלית, אתה אמור לפרוש מהעניין. ניסיון העקדה צרב בנו את היכולת גם למסור את הנפש, אבל זה גם היה לפני כן, אבל גם ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בשדה לא מובן. וכן על זה הדרך. אז זה ירושה. תכונה. עכשיו, כמו הרבה מאוד תכונות באדם, גם אם יש לך תכונה, לא בטוח שאתה תגלה אותה. זה נכון, שוב פעם, אני כל פעם עושה את ההשוואה בין גוף לנפש. זה נכון בגוף, לדוגמה, יש תכונות שנקראות אדם הוא נשא של משהו. או יש לו גן רציסיבי. הבעל עיניים חומות, האישה עיניים חומות, יצא להם ילדים עיניים כחולות. איך זה יכול להיות? יש לכם גן רציסיבי נסתר של עיניים כחולות, וכשזה, אז הוא מצליח להתחבר. כל מיני דברים שהם לא דומיננטיים והם לא צביר לפועל. קנות, וכן על זה הדרך, ויש גם בעניינים של מחלות לפעמים, שעושים דור ישרים. יש לך כל מיני דברים, אתה נושא אותם בתוכך, אבל הם לא באים לידי ביטוי ולידי גילוי. כנ"ל גם לגבי ענייני האבות. האבות הורישו לנו, אברהם הוריש לנו אמונה, יצחק הוריש לנו יראה, יעקב הוריש לנו אמת, כל אחד עם התכונות שלו, וזה אצלנו, זה נתון. לא בכל מקום זה בא לידי ביטוי, לא בכל זמן. זה גן, תכונה, קיימת, אבל בחלק מהזמן היא רדומה וצריך לגלות אותה. יש פעמים שהיא באה לידי ביטוי, כמו שאומרים שמחלה מתפרצת, פתאום תכונה מתפרצת, יש פעמים שלא באה לידי ביטוי. עכשיו במלחמה פתאום מתפרץ גן האמונה בעם ישראל. נכון? זה מוזר מאוד שמפתיע שבאמת בתקופה קשה מאוד של עם ישראל, השיר הלהיט, והשם יתברך תמיד אוהב אותי. ותמיד יהיה לי רק טוב. זה כאילו לא קשור למציאות. נכון? זה כאילו לא קשור, זה הכי קשור. כי דווקא בזמנים קשים פתאום מתגלה האמונה של עם ישראל בטוב. שהשם אוהב אותי, יהיה לי רק טוב, יהיה הכל. וזה שיר שתופס. שלחו לי סרטון ששרים את זה בהתלהבות עצומה, ילדים של קהילת, של קייטנת One Family, כולם איבדו איזה מישהו במלחמה, איזה אח או אבא, משהו כזה. לא טרור מעבר, זה עכשיו, בשנה האחרונה. שרים את זה, השם ידבר חיודי. איבדת את אבא שלך, איבדת את אח שלך. זה גן התפרץ פה פתאום, הוא תמיד היה קיים, תכונה. אולי המילה גן זה טוב, כי זה כנגד נון ג' פרקים של ספר התניה, וגן נעול, וגן עדן, וכנראה יש בזה מילה טובה, גן, מילה לועזית, כן? גן נעול, אחותי קלה, גן נעול, מעיין חתום, כן, יש פה איזה גן נעול, הוא צריך להתפרץ. אז זה תכונה. נפלאה מאוד. טוב, אז זה, בואו נראה את זה. אז זה האבות. השבטים, מדרגות של צדיקים כאלה ואחרות, לא, זה לא ירושה. זה מי שזוכה, זוכה, מי שיש לו איזה תכונה, זוכה. אבל האבות, ירושה לנו. אם זאת ירושה, זה יכול להתפרץ. בכל רגע. יכול לבוא לידי ביטוי. במה זה בא לידי ביטוי? בואו נראה. בואו נמשיך. והעניין שבחינת האבות היא ירושה לבניהם אחריהם בכל דור ודור, לכל אחד לפום שיעור הדילי. ולכן אומרים, אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. על שאר בחינות ומעלות הצדיקים, כגון השבטים, ראובן, שמעון ולוי, שהם ודאי בחינות תורות עליונים, יש לך אדם שאין בו כלל בחינות ומדרגות אלו. מה שאין כן בחינת האבות, צריך להיות בכל אדם שהאבות הם שורש ומקור כל נשמות ישראל. אגב, מהמקום הזה אנשים חוזרים בתשובה. זה שיש איזושהי שאלה או זה משהו, זה רק טריגר. זה טריגר כדי לעורר את הנקודה הפנימית שקיימת אצל כל יהודי ויהודי, ירושה מאבותיו, אברהם, יצחק ויעקב. והנה, ולהבין עניין גילוי זה שבכל דור ודור, בבחינת ומדרגת האבות שבכל אדם מישראל, הנה הגלות נמשל לעיבור. הגלות היא עיבור. וגאולת ימי המשיח, שיהיה במהרה בימינו, נמשל ללידה. כמו שכתוב, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. לידה. וכשישראל נתונים בצרה, חליל הכתיב, כי באו בנים עד משבר, וכוח אין ללידה. הצרה היא שלא מצליחים לתת מהגלות. הלידה נתקעת. אנחנו צריכים לעבור בתעלת הלידה. זה הצרה. וכן, חבלי ימות המשיח נקראים בשם חבלי לידה, כמו שכתוב, כי חבלי ילידה יבואו לך. וכן בגלילת מצרים, המשיל בנבואת יחזקאל, כל העניין לבלד ביום הלידה. כמו שכתוב, הפסוקים שראינו, ומולותייך ויום הולדת אותך, לא קראת שערך וכו'. אוקיי, אז עד כאן בנינו רק את הזה, אז הבנו, הגלות זה עיבור, הלידה, הגאולה זה לידה, עכשיו בוא ננסה להבין מה המשמעות. בוא נגיד את זה קודם כל בעל פה. מה המשמעות שהגלות היא בעיבור? מה קורה, הרי באמת מה חסר לעובר, הגמרא המסכת נידה מתארת, דורשת פסוק בספר איוב, נכון? מה אומר איוב? מי יתנני כירחי קדם. נכון? בהילו נרו עלי ראשי. אז הגמרא שואלת, איזה תקופה היא שיש בה רק ירחים ואין בה שנים? זה תשעה ירחי לידה. ואז הגמרא מתארת, תשעה ירחי לידה, מה זה התינוק, כיף לו, יושב. מתארת את זה אולטרסאונד גמור, נכון? ראשו בין ברכיו, ושתי ידיו על שתי ברכיו, ושתי כפות רגליו על שתי, ושתי הרכיבותיו על שתי עקבותיו, ו... כפות ידיו מונחות לו בין צדעיו, זה גמרא במסכת נידה בדף למד, ונר דלוק לו על ראשו, וצופה מסוף העולם ועד סופו, ומלאך מלמד אותו תורה, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה, כמו הימים האלו שנאמר, לוי מי יתנני כי ירחי קדם, והילו הנרו עלי ראשי וכו'. זה משהו אחר. זה על תשמיש, לא על... אז אם הכל כל כך טוב, אז למה לצאת? מה העניין? הגברה מתארת פה משהו מאוד מאוד טוב. מה הדבר הזה יוצאים לאיזה חדר לידה, ופלורסנטים, ומקור, אלימות. אין לי להישאר. מה חסר? חסר דבר אחד פשוט. המשנה אומרת, עובר ירח אמו. העובר הוא חלק מהאימא. אין לו קיום עצמאי. אין לו עצמאות. הוא לא ישות נפרדת. אז זה טוב מאוד. אבל זה כמו שלאימא, יש שתי ידיים, שתי רגליים, ויש לה גם עוד איזה איבר כרגע שבתוכה. הטובה הזאת היא טובה מדהימה, אבל היא חסר לה את הדבר המרכזי שיצור נברא רוצה, וזה הנפרדות והעצמאות. בסדר? זה לגבי המשל כאילו הפיזיולוגי. אם נתקדם למשל הרוחני, תראו, זה דרמה גדולה מאוד, אמרתי לכם, פשוט את המשפט הזה של אל שדאי לא הבאתי, אני אגיד לכם אותו בעל פה, הוא משפט אחד בסך הכל בתוך כל הזה. יוצא מהדבר הזה, שאם הגלות היא עובר, שנייה, אני חוזר רגע להיריון, מי מקיים את העובר כשהוא בתוך הבטן? האמא, מאיפה הוא אוכל? הוא אוכל מהטבור. מה זה אומר שאם הוא אוכל מהטבור, שמה? הוא לא אוכל מהפה, כלומר, הוא לא טועם. אין לו מושג של טעם, הוא רק ניזון, הוא לא טועם. כלומר, הוא לגמרי האימא. האימא מאכילה אותו, האימא הכל. הוא זה. כשהוא יוצא, אומרים, נסתם הפתוח, נפתח הסתום, והוא מתחיל לאכול. הוא טועם חלב, הוא טועם זה. אומרים, ככה ראיתי, קראתי בזה ספר, מדוע כל כך הענקה, כל כך חשובה. היום יודעים את זה, ברוך השם, וממליצים על זה, ויש הדרכות וכל הדברים האלו. הענקה חשובה מפני שתינוק בבטן אמו, הוא הרי צמוד ללב. הרחם צמוד ללב, הוא שומע כמובן את הלב, דופק לו. הלב שלו והלב של אמא שלו. ואז כשהוא נולד, חז"ל אומרים שהמיוחד בבני אדם זה שיונקים מהלב. אצל בעלי חיים זה ממקום התינופת, וכאן זה מהלב. אז הוא יונק מהלב, ובדקו וראו שתינוק, בשלבים האלו של היניקה, של חצי שנה הראשונה, הוא לא רואה רחוק, וגם ככה כזה, המרחק שהאימא מחזיקה אותו מהזה, הוא בדיוק המרחק האופטימלי שהוא רואה. ואז מי שזוכר, היה לו תינוקות, או היו לו, שנכדים וזה, אז רואה את התינוק יונק, 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 פתאום הוא כזה עוצר, הוא עושה כזה ככה, מסתכל על האימא, עם העיניים כזה, חוקר, סוקר את הפנים, ואז חוזר לאכול. הוא כאילו עושה את החיבור הזה, הוא אומר, הבנתי, הלב ששמעתי בתוך הבטן, זה הלב שאני שומע עכשיו שאני יונק, שהוא שייך לפנים האלו שנותנות לי חיים. זה האירוע. תבינו מה זה אימא. אימא. זה כי הוא עושה את החיבור של ילד, תינוק לאמא שלו, הוא בגיל שנתיים, הוא מבין שיש פה עוד איזה אחד, גבר, שאבא שלו, אוקיי, מה? בסדר, אתה גם בעסק, אבל אמא, אמא זה אמא, אמא זה... אה? כן. כן. אז זה אמא. יפה. אז היניקה היא סוג של פעולה עצמאית. עכשיו בואו נחזור רגע לרובד הרוחני. אם עם ישראל נמשל בגלות לעיבור, מי מחיה אותנו? מה? הקדוש ברוך הוא. מה איתנו? אנחנו תואמים משהו? יש לנו איזה שותפות? כלום. אנחנו אוכלים דרך הטבור. מה תהיה הגאולה לפי זה? כשניוולד ונתחיל מה? לטעום. שנתחיל לגלות רצון, שנתחיל לגלות טעם, שהקדוש ברוך הוא יניק אותנו מחדש אל שדי. שלא נאכל דרך הטבור, אלא נאכל דרך הפה. ולא נאכל דרך השיליה, אלא נאכל דרך הענקה. בסדר? כלומר, יהיה כאן מערכות יחסים הדדיות. זו הגאולה. זה היה עם אברהם, יצחק ויעקב, וזה יהיה אחר הגלות. כלומר, בגלות, אנחנו מעולפים, כדור, אנחנו גמורים. כדור שלכם, אל תדאגו, אני מחזיק אתכם. אתם מצדכם, כבר עמדנה הייתם מתפרקים, אני מחזיק אתכם. הוא נותן לנו, מחזיק אותנו, את נצח ישראל. בגאולה, זה מתחיל להיות הדדי. אפילו בחלק מהמקרים הוא נותן לנו להוביל אותו. איך כתוב בירמיהו על הגאולה? כי ברא אדוני חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. הנקבה זו כנסת ישראל, והגבר זה כינוי לקדוש ברוך הוא, ובדרך כלל הגבר אומר, היא תוביל. היא תיקח, היא תוליך. זה הרעיון, בואו נראה. ולהבין משל ומליצה, צריך להבין מהו עניין העיבור. כי הנה אמרו חז"ל, דרש רבי סימלאי, למה הוולד דומה במי אמו לפנקס מקופל, ראשו בן ברכה ועקבותיו על עקבותיו, ואוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו, ופיו סתום, וטבורו פתוח, וכשיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח, דהיינו שיש לה עובר כל חיתוך האיברים, ראש ועיניים ואוזניים, בתוך הבטן. אגב, זה פלא עצום, איך הם ידעו להגיד את זה? כלומר, היה להם רוח הקודש. מה היה להם? אולטרסאונד, מה היה להם? איך הם ידעו? איך העובר נראה בבטן של האמא? פלא עצום. מה? כן. ככה אתה, ניתוחים. רבי ישמעאל שם, בגמרא, שאמר, אתה מביא לי, אני מביא לך ראייה מהתורה, ואתה מביא לי ראייה מהרופאים. יש שם... עושים ניתוחים, אבל כשאתה בניתוח, אז אתה כבר רואה, זה כבר נראה אחרת. פה זה כמו מתאר אולטרסאונד. הם מתארים אולטרסאונד. תודה השם ליראיו. יאללה, הם ידעו את זה. הם ידעו את זה, חברים. מה, מה יש פה? הגמרא במסכת ראש שנה, נדמה לי, אומרת, אתם מכירים את זה? הגמרא אומרת, לא, על כמה זמן הירח מקיף כדור הארץ? אז הגמרא אומרת, רבן גמליאל אומר שמה, כפתת, י"ב, תש צג, נכון? כפתת שעות, כפתת ימים, י"ב שעות, ותו שין צד י"ג חלקים מתוך אלף, כמה? אלף? 1,080? 1,080. ככה היה להם נוח לחלק ל-1,080, משהו כזה. מאיפה הם ידעו את זה? מאיפה הם ידעו? סוד השם לירב, למה? כי לא ניתן לחשב את זה, עד היום. לא, עד היום אפשר לחשב את זה. זה נקרא במתמטיקה בעיית שלושת הגופים. שלושה גופים שנעים בעצמם ונעים אחד סביב השני, עוד לא מצאו נוסחה לחשב את זה. אז מכיוון שכדור הארץ נע סביב עצמו, וגם נע סביב השמש, והירח נע סביב כדור הארץ, אז יש שלושה גופים, יש פה גם שמש, גם ירח, גם כדור הארץ, אין נוסחה לחשב כמה זה זה. כי צריך לחשב גם את היקף כדור, הירח מקיף את כדור הארץ, אבל גם כדור הארץ מסתובב, וכל האירוע הזה כולו מסתובב סביב השמש. לא מצאו, עד היום אין נוסחה. אז מה אפשר לעשות? למדוד מדידה, אבל היום לא היה כלי מדידה, כמו שיש לנו. היום שיש את הטלסקופ ווב, והאבל וכל החבר'ה האלה, הגיעו למספר הזה. ממש, 8 ספרות אחרי הנקודה. להם לא היה. אז רש"י שם אומר מאיפה? הלכה למשה מסיני. משה רבנו ירד מהר סיני ואמר, זה המספר. עם 8 ספרות אחרי הנקודה. אז כנראה גם זה. דהיינו שיש לה עובר כל חיתוך האיברים, ראש ועיניים ואוזניים, אלא שראשו מקופל ומונח בנבריקה, ואינו משמש כלום, שאינו מחשב ומערר, וכן עיניים לו ולא יראה ואוזניים ולא ישמע, וגם המאכל שלו אף שאוכל עם מה שאימו אוכלת, אינו הולך לו דרך הפה, רק דרך הטבור, לבני המעיים בלבד, להגדיל את הגוף. כמו שנראה בחוש, שבתשעה ערכי לידה נגדל גופו. אבל להיות המאכל עובר דרך הפה, וכשאדם אוכל דרך הפה, הוא נהיה שותף, טעים לו, לא טעים לו, הוא מחווה דעה, זה לא. אבל להיות המאכל עובר דרך הפה, דהיינו לשלוח חיות ללב, ומשם למוח, שהם עברי הנשימה, אף שנגברו כל עבריו, ויש בו עברי נשימה. תינוק מלי כבר מהחודש השביעי יכול לנשום בעצמו. ובחודש התשיעי זה בישול כזה. כל, אומרים לערופים, כל יום, עוד תרוויחי, הוא יצא יותר רגוע, יותר פה, יותר שם. נכון? כי יש הרי פער. תינוק יכול להיוולד ב-38 עד 42. חודש פער. אז חלק מהחודש זה כאילו טעות סטטיסטית של וסת אחרונה, אבל חלק זה, כן, יש כאלה שגוררים יותר, יוצאים גדולים. יותר מבושלים. אז... בכל מקום, אין לו נשמת רוח חיים עד שיצא לאוויר העולם, שאז מוציא קול, כמו שאמרו חז"ל, שהוא סימן הלידה. דשמה לוולד דצייץ. עושה ציוץ בטוויטר. משום שהוציא ראשו, ולכן אינו שולח חיות לעברי הנשימה עדיין. אלא לעברי המזון בלבד, דרך טבורו, ששם במשכן המעיים, עברי המזון, מה שאין כאן רושמים כל עברי הנשימה, אין משמשים כלום, בעריים כמתים, התינוק בבטן של אמא שלו, אולי זה מצב שחלק מהאנשים גם כן היו רוצים רק לאכול כל הזמן בלי לחשוב, אבל זה מה שהוא עושה, הוא רק אוכל, והראש לא מתפקד לכלום. ולכן ראשו מוטל בין ברכיו, מפני שאין לו חיות, כאילו הוא כמו מעולף כזה. יפה, עד כאן משל מפורט של אדמור הזקן מתחום המילדות בכלל. כאילו הוא רופא במחלקה מילדות, מדהים הדבר הזה. פירוט מרובה. והנה... ככל הדברים האלה וככל המשל הזה, כך נמשלו בני ישראל בית הגלות. מה זה גלות? תגידו, גלות שאנחנו נמצאים לא בארץ ישראל. לא. זה החלק הכי בולט או בוטה של הגלות. הגלות היא גלות הדעת, שהראש לא מתפקד. הוא לא מתפקד בעבודת השם, הוא לא שותף, הוא לא שואל, הוא לא מתעניין, הוא לא מקבל טעמים, אין לו כלום. אז איך בכל אופן חיים? חיים, מזינים אותך מהטבור. מהטבור הכוונה, המסורת, המחויבות, אבא לבן, אבל זה לא באמת מלא בחיות. והנה ככל הדברים האלה וכל המשל הזה, כן, נמשלו בני ישראל בית הגלות, דכתיב השם במרום משאג, פירוש כמו שכתוב בזוהר, זה סלי קודש הבריחו לאלה, כן? למה השם ממרום משאג? כי הקדוש ברוך הוא עלה למעלה, הוא הסתלק מהארץ, והוא במרום. הוא כתיב רחל מבכה על בניה כי איננו, פירש בזוהר דקאי על הקדוש ברוך הוא. רחל מבכה על הקדוש ברוך הוא שהוא איננו. הוא נעלם, איפה הוא נעלם? אלי אלי למה עזבתני? כי איננו בגו בנה דסליק. הוא לא בתוך בניו, הוא הסתלק מהבנים. פירוש הסילק שכינתו וגילוי אלו אותו מהתחתונים, בדומה לעיני בשר, כאילו העולם דבר בפני עצמו. העולם מתנהל. והשמן לב העם הזה ועיניו השעה, עיניים להם לא יראו אור השם. כי בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ואפי... טוב, אוקיי, טוב, זה נגיד, תראו, לא רואים אור השם, כשעם ישראל הוא לא חלק מההיסטוריה. כשעם ישראל הוא, על במת ההיסטוריה, מי לא רואה את אור השם? מי לא רואה את הפלא העצום הזה? של עם ישראל חוזר לארצו, בונה בה את המדינה, בונה בה את ארצו, זה כאילו, רואים את זה ממרחק. חברים, אני מציע לכם, ממליץ לכם, קחו לכם זמן, שהוא לא מהיום ולא מהלילה, לא על חשבון ביטול תורה, נסיעה. ותראו את ההשבעה של טראמפ. זה שעה של נאומים, לא שלו, גם שלו. אבל הוא, זה הנאומים שלפניו, ואיזה דיבורים, איזה דיבורים של, היה שם את הרב אבי ברמן, הרב של האורתודוקסי, של הישיב האוניברסיטי. כן, הישיב האוניברסיטי, נתן שם דרושה חבל על הזמן. וגם לפניו, כמה וכמה כמרים כאלה, אוונגליסטים, דיברו שם, ציטטו את יציאת מצרים, ציטטו את ספר דניאל, אלוהים של כל האלוהים, אדון כל אלוהים, ישמור אותך, יגן עליך. מלא אמונה. כן? ועם ישראל שם חי, כאילו, הזכירו שם בטקס את עם ישראל, ואת מדינת ישראל, ואת כל, ממש, כאילו. מי יכול להתעלם? מי יכול להתעלם? אי אפשר להתעלם כשעם ישראל חוזר לארצו. זה לגמרי לא. אבל כשעם ישראל בגלות, נראה שהעולם הוא הפקר. השמן לבד, נכון? נראה, קורה לבד. דומה לעיני בשר כאילו העולם דבר בפני עצמו, השמן לב העם הזה בעיניו השעה, עיניים להם לא יראו, אור השם, כי בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ואפילו השפעת מצוות ומעשים טובים שהם מזון לנפש, גם שעם ישראל מקיימים מצוות, אינו עובר להם דרך הנשימה לשלוח חיות ללב ולמוח, למען דעת השם ולאהבה אותו, לעובדו בכל לבבם, בלב שלם ונפש חפצה ותשוקה מורגשת, זה לא עובר להם דרך הנשימה, זה לא עובר להם דרך איזו שותפות, אלא מאיפה? כי אם כעניין שנאמר, ותאיר, אתה מותים מצוות אנשים אלו מדע, דיינו בבחינת עשייה גשמית בלבד ובקרירות. עכשיו, אני לא יודע אם אפילו אומר את זה בביקורת. הוא לא רבה, הוא אומר, זה המציאות. אני יהודי, כי אני יהודי, כי אבא שלי היה יהודי, סבא שלי היה יהודי, מה, לאן אני אלך? אני קדימה, ממשיכים, זהו, זה המצב. אתה מרגיש משהו? מה, צריך להרגיש? מי מה שצריך להרגיש? לא צריך להמשיך. נכון? ככה אומרים על היקים. כן מתחבר, לא מתחבר, מצוות צריך לקיים. כאילו, אתה מסכים את המצוות, זהו. תגיד, לבית כנסת מתפללים. שעה מסוימת, באים, הולכים, זהו, צריך לעשות את זה. למה? ככה, כי צריך להמשיך את הדורות. וזה בלי חיות, זו גלות. אין פה ענקה. היה בעבר, אברהם, יצחק ויעקב, היה גילוי, היה, אבות הרגישו את הקדוש ברוך הוא, חיו אותו, הוא היה נוכח, הוא העניק אותם. היה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם יהיה. ואז, וזהו עיקר הגלות ברוחניות, והנה תכלית השלמות של ימות המשיח, ובחינת לידה, בהתגלות אור השם בקרב איש ולב עמוק, כמו שכתוב, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר, וכתיב כי עין בעין יראו, הוא תלוי במעשינו ובעבודתנו בימי הגלות, על ידי התעוררות האהבה המסותרת ודאי בליבו של אדם, התכונה הזאת של אברהם ויצחק ויעקב, שנמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו, עד שתחפוץ בחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה, ולהיות אהבת השם בהתגלות ליבו, שזה בעצם, הוא מסביר פה, את ההתעוררות של תנועת החסידות. יש כאן איזה רצון כן להרגיש. כן, להניח את השאלה, מה אתה מרגיש בעבודת השם? איך אתה, זה, אתה מתחבר לזה, לא מתחבר לזה? מה צריך? לא. זה על זה כאילו כמה תנועת החסידות, ומשפט אחד ש... אולי אני אנסה לקרוא אותו מכאן רגע. משפט אחד ש... הוא אומר שם בהמשך, שזה, הוא אומר, אני אגיד את זה בפה. זאת אומרת, שלעתיד לבוא, שוב פעם מתקיים, ושמי אל שדי, לא נודעתי להם, כן, אברהם משחק באל שדי, זה היה וזה יהיה. תתחיל הענקה מחודשת, תתחיל הענקה והענקה מחודשת, עם קשר חי, אנחנו נוכל להסתכל ולראות את העיניים, כאילו בעיניים, נוכל לראות כל הדברים האלו. כך הוא אומר. הוא אומר, אתה יובן מה שכתוב, והירא אל אברהם, אל יצחק ויעקב ואל שדי. שזה היה ועתיד להיות, זה היציאה מהגלות, יש איזה לידה. הלידה בעצם משמעותה, קיום עצמאי מול השם יתברך, שמבקש קשר, חיות, שייכות, ולא רק אני מקיים כי ככה צריך. בסדר? אני מבקש, וזה ממש יסוד תורת החסידות שהיא התעוררה ממש לי בקצה הגלות, בשאלה הגלות, להגיד, שמה, אני לא רוצה רק לקיים בקרירות מצוות אנשים מלומדה, אני רוצה לחיות את זה, אני רוצה שזה יהיה לי הדבר הזה. אז זה ביאור נפלא, איך הוא לוקח את כל הפסוק הזה והופך אותו בכלל לאירוע של לידה, של עיבור, מין מצב רדום כזה, שהולך ונולד ומקבל מחדש מהערת אל שדי שהייתה וגם שתהיה שבת שלום.